שלום וברכה. ובכן, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר עקבי הצון, במאמר דעת אלוהים של הרב קוק, ואנחנו בעמוד קלמד ג' במהדורה המצויה. עמוד קלמד ג'. דיבור המתחיל בעת החדשה. כן, אז הסברנו בהרחבה שיש הבחנה בין התייחסות אל האלוהות מצד העצם או מצד האידיאלים האלוהיים. תרגום: יש נטייה של הגדרה אובייקטיבית של האלוהות, ויש נטייה להגדרה סובייקטיבית. עצם הרעיון של הגדרה הוא שורט את הנפש המונותאיסטית. הרי כל מי שקצת נגע בכתבי הרמב״ם למשל, או בכתבי רבנו סעדיה גאון, או בכתבי המקובלים, יודע את האמת הפשוטה הזאת, שהיהדות נרתעת מלדבר על אלוהים. מאוד מפתיע, כי הרי מי שבא לדבר בשם האלוהים, נרתע מלדבר על האלוהים. וזאת מתוך ההכרה הפשוטה, שמושג האלוהות הוא למעלה מכל מושג, ולכן זה מטופש לדבר על העצם האלוהי, אבל אנחנו כן יכולים לדבר על האידיאלים האלוהיים. כלומר, אותם אידיאלים שדרכם אנחנו מכירים את רצון הבורא. מה שחכמי הקבלה היו מכנים בשם ספירות, והרב קוק כאן מכנה בשם אידיאלים אלוהים, או קאנט היה קורא הסובייקט, ההכרה הסובייקטיבית של האלוהות, זה אנחנו כן יכולים לדבר. אבל על העצם האלוהי מדברים על זה רק שניים, או הילדים, או המשתוקקים הגדולים. אצל הילדים אין הבחנה בין עצם למקרה, בין סובייקטיבי לאובייקטיבי, הילד לא יודע על מה אתה מדבר כשאתה אומר את המילים האלה. ולכן עבור הילדים, אלוהים זה משהו שאפשר לתפוס. ואז כל מיני הגדרות אליליות נכנסות בראש של הילדים, אבל זה קיים. יש אצל גדולי המשתוקקים השתוקקות אל העצמות האלוהית. כן, מה שהזוהר מכנה להשתאווה בגוף הדמלכה. ההשתוקקות הזאת, להישאב בגופו, כבר גופו בעצמותו של המלך. אבל ההכרה הבוגרת, ההכרה המבוקרת בכף, היא יודעת להכיר את האלוהות דרך האידיאלים האלוהיים ולא את האלוהות עצמה. נגיד את זה במילה אחת פשוטה, היהדות מכירה בטרנסצנדנטיות, הנבדלות המוחלטת של אלוהים מן ההכרה האנושית ומן העולם. עם כל זה, דווקא אחד מהמעמיקים שביהודים הלך בכיוון אחר, הלוא הוא ספינוזה. ספינוזה סבר שיש בידו לדבר על האלוהות מצד עצמותה. זה מה שהרב כאן מדבר. בעת החדשה, הנה אני קורא כאן בפנים, בשורש שורשה פגשה כל המאומה האלילית את חלק מנחשלי עמנו. כן, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. ביטוי מקראי. נחשל כמו נחלש. כן, מי שלא מצליח. להבדיל מנחשל בחף. דור הנחשל בחת. כן, אז פגשה כל המאומה האלילית את חלק מנחשלי עמנו, עד שמצאה מקום על ידי ספינוזה. שנתגלגלה. בפשיטת ולבישת צורה בשיטות שונות, שהרעיון היסודי שלו הוא גורמם העיקרי. כלומר, הרבה תולדות רעות יצאו לעולם דרך הגותו של ספינוזה. אפילו פרופסור ירמיהו יובל כינה אותו החילוני הראשון. אצלו זה ביטוי של כבוד. כן, אפשר לומר שאירופה המודרנית, הליברלית, האתאיסטית, במידה רבה, לא בלעדי, אבל במידה רבה, היא תולדה של ההגות השפינוזיסטית. סליחה. כן. עכשיו הוא אומר, בייחוד בסמיות העין וההתנקרות לטבע היהדות שבקרבו. לא רק התנקרות לטבע היהדות שבקרבו, אלא שנאה ליהדות שבקרבו. כן? כל מי שקורא את המאמר התיאולוגי-מדיני לא יכול שלא להתרשם מעוצמת השנאה שיש לו כלפי יהדותו, ובפרט שנאתו לרבנים. לכל הפחות, אומר הרב, לפי הבנת רוב העולם בו. עצם המשפט הזה של הרב רומז לזה שניתן להבין את ספינוזה אחרת מההבנה הפופולרית, ואז אפשר אולי לקדש אותו. כן, זה מחשבה נועזת. הרי ספינוזה, אפיקורוס, הוחרם על ידי בית הדין הגדול באמסטרדם, שהיה מורכב מגדולי ישראל. כן, אבל אומר הרב, גדולי ישראל שהחרימו אותו, החרימו את מה שמבינים בו בדרך כלל, וזה מספיק מצדיק את החרם. למה? תגיד, אולי תעשו מאמץ להבין את ספינוזה אחרת, כמו שהרב קוק עושה. אומר הרב קוק, לא. אי הוא דאפסיד הנפשי, כלומר, הוא גרם לעצמו את ההפסד הזה, בגלל הסגנון שלו, שהיא תולדה מוכרחת מסגנונו. כלומר, הסגנון של ספינוזה איננו מותיר ברירה, אלא שתתגבר ההבנה הרגילה בו, שהיא הבנה כפרנית, המתכחשת לאופי היהדות של שבקרבו. לצאת חוץ ממקור החיים של האידיאלים האלוהיים, שהם עוז וגבורה לישראל עד עד, לחזור לנקודת הקטנות והילדות. והוא דווקא למה שמופלא ומחוסה, לעצמות האלוהים. כדי להסביר את דברי הרב, אביא מספר דברים שספינוזה אמר, מאוד מעניינים. באחת מאגרותיו לידידו הנוצרי אולדנבורג, אומר ספינוזה, דע לך שהתפיסה שלי את האלוהים איננה שונה במהותה מתפיסתם של הנביאים. עד כמה שניתן לעמוד עליה, לפי מסורות משובשות שהגיעו עדינו. מעניין, למה הוא מתכוון? מהן אותן מסורות משובשות שהם שרידים של התפיסה של הנביאים את האלוהים? למה הוא מתכוון? אין לכם מושג? לקבלה. פשוט. הרי ידוע לנו שספינוזה בא במגע עם ספרי מקובלים, הוא כותב את זה בעצמו. אנחנו יודעים שהוא קרא את הספר של רבי אברהם הררה, לפורטס דל סיאלו, כלומר שער השמיים, שנכתב בפורטוגזית, או בספרדית, סליחה, במקור, ואחר כך תורגם לעברית, אבל הוא הכיר את המקור דווקא בספרדית, שבו יש ניסיון של העברה בסגנון פילוסופי של קבלת הארי. לא סתם קבלה, קבלת הארי. הדברים האלה הגיעו אליו. והוא אומר, יש כמה מסורות משובשות שהגיעו עדינו. למה הוא קורא להם משובשות? במקום אחר הוא אומר, כשהוא מספר על עצמו, קראתי את כתביהם של חלק מן המקובלים, ולא יכולתי להפסיק מלהשתאות על שטותם. כלומר, יש פה יחס אמיוולנטי. אבל לכל פנים, הוא מכיר במקום של כבוד לתפיסה האלוהית. אז הוא אומר, של המקובלים, הוא אומר, התפיסה שלי את אלוהים איננה שונה מתפיסתם של הנביאים. אבל, הוא מוסיף, הם ראו את הכל כמבעד לענן, ואני ראיתי כביום בהיר. ענווה קוראים לזה. כלומר, הנביאים הם אנשים גדולים, הם כמעט הבינו את מה שאני הבנתי. לא רע. עכשיו, אני רוצה להבין קצת יותר את המשל הזה של מבעד לענן ויום בהיר שהוא מדבר עליהם. הרעיון שאת התפיסה האלוהית אפשר לדמות לאור החודר מבעד לענן, זה מובא בספר הכוזרי. כשהוא אומר, במאמר שני, השכינה ניצוץ אור אלוהי, שאפשר לדמותו לאור השמש החודר מבעד לענן, הנגלה על עם האלוה בארץ האלוה. כן, שכינה שורה בארץ ישראל, והיא נתפסת כמו מאחורי איזה מסננת. כן, כלומר, המבט הרוחני של נביאי ישראל איננו מעיז להסתכל באלוהות עצמה, אבל כמין קרינה שעוברת דרך הענן של ההכרה, והקרינה של השמש מבעד לעננים מעידה על מציאות השמש. כך השתקפות של הרעיון האלוהי בתודעה של הנביאים היא עדות למי ששולח את הקרניים האלה. בסדר? זה מה שאומר רבי יהודה הלוי. אין ספק ששפינוזה, שגדל באווירה רבנית, הכיר את הטקסט הזה. והוא בעצם מדבר על זה שהוא מסיר את הענן, כוונה שהוא איננו חפץ יותר בהכרה של האלוהות דרך האידאלים האלוהיים, אלא הוא חפץ בעצמות האלוהית, להשתאבה בגופה דמלכה, וזה מה שגורם לו את אותה משנה גאוותנית, שלפיה הוא מגדיר גם את אלוהים. עד כאן מובן? אז זה בדיוק מה שאומר כאן הרב, עד שמצאה, אני שוב חוזר, בעצם לתחילת הפסקה. בעת החדשה, בשורש שורשה, פגשה כל המאומה האלילית את חלק מנכשלי עמנו עד שמצא מקום על ידי שפינוזה שנתגלגלה בפשיטת ולבישת צורה בשיטות שונות שהרעיון היסודי שלו הוא גורמם העיקרי בייחוד בסמיות העין וההתנקרות לטבע היהדות שבקרבו לכל הפחות, לפי הבנת רוב העולם בו שהיא תולדה מוכחת מסגנונו לצאת חוץ ממקור החיים של האידיאלים האלוהיים שהם עוז וגבורה לישראל עד עד לחזור לנקודת הקטנות והילדות והוא דווקא למה שמופלא ומחוסה, לעצמות האלוהים. רצית לשאול? כן. מה שאלתך?
יש קשר בין...
לחזור על השאלה. בסדר. כן.
יש קשר בין שבתאי צבי לברור שפינוזה?
האם יש קשר בין שבתאי צבי לברור שפינוזה? על מנת שאוכל לתת לך תשובה בטוחה, אני רוצה שתסביר מה היסוד של שאלתך. כן, אבל השאלה אם זה אותם יסודות קבליים שהועברו פה ושם. הרעיון של שפינוזה הוא לתפוס את העצמות האלוהית. כן, אצל שבתאי צבי מדובר במשהו אחר לגמרי, מדובר בבקשה של האחדות בין הטוב לבין הרע. עכשיו, יש בכל זאת אינטואיציה משותפת לשניהם, זה האינטואיציה של האחדות. זה כן. בסדר. אגב, יש... מה?
שפינוזה אולי יותר דרך מעלה.
כן, 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 ברור. אני דיברתי על מה שמשותף, לא על מה שמפריד. עכשיו, אני רק רוצה לציין קצת קרונולוגיה. הארי נפטר, זה קורה לכולם, ובשנה שבה נפטר הארי נולד שפינוזה. בשנה שבה שפינוזה נפטר, זה קורה לכולם, להבדיל, באותה שנה נולד הבעל שם טוב. כלומר, מעניין שההשגחה סדרה את הופעת הנפש המיוסרת הזאת בין הארי לבעל שם טוב. עכשיו, אחד היסודות של תורת הבעל שם טוב זה מין נטייה של הסברה כמו פנתאיסטית של האלוהות. הבעל שם טוב לא הכיר את שפינוזה, לא ידע לטינית, לא קרא אותו. אבל מעניין שבכל זאת, אותו רעיון מופיע קודם כל בצורתו המקולקלת מבחינתה של היהדות, ואחר כך אותו רעיון מתמתק ומקבל את צורתו הקשרה. לפי העיקרון שאיבדו אותנו חכמי הקבלה, קליפה קודמת לפרי. כלומר, כל רעיון חדש וחיובי מופיע ראשית כל במציאות בצורתו המקולקלת, ואחר כך הוא מתעדן. כן? זה הערה אגב של הרב קוק, בקבצים מכתב יד קודשו הוצאת רמת גן, שם זה מובא הרעיון הזה. ובכן, ועם זה, באה התולדה לעשות את המבוקש האלוהי למין מקצוע של מחקר מיוחד. כלומר, קוראים לזה בעברית תיאולוגיה. יש, כמו שיש מומחה לחקלאות, אגרונום, יש מומחה לכלכלה, כלכלן, יש מומחה לאסטרונומיה, אסטרונום, יש מומחה לאלוהות, תיאולוג. כן? זה מה שמקומם את הרב קוק. הרעיון שהאלוהיות היא כמין מקצוע פרטי של רוח האדם. כן? ועם זה באה התולדה לעשות את המבוקש האלוהי למין מקצוע של מחקר מיוחד. שהאדם עוסק בו מעט, כלומר האדם מן השורה, המתורבת, הוא צריך גם לדעת בשיחות סלון לדבר גם על אלוהים קצת, כי זה מלטש את הופעתו. כן? מה יש לך להגיד על אלוהים? כן, יש לי כמה דברים, קראתי אצל שפינוזה, אצל קאנט, יש לי משהו להגיד. כן? הולך עמו קרי והרי, והופך ממנו פניו. בעצם, העניין האלוהי הופך להיות אירלוונטי, למרות כל המשמעות העמוקה שהייתה למושג האלוהי בנפש של שפינוזה. וכשהאנושיות עובדת את דרכה הנצחי המתעלה בראש נקודת החיים, אז היא עובדת ומוכנת לכל שגיאה, ועולמה האידיאלי נחשך בעדה. וזה מכאן ואילך, מספינוזה ואילך, אירופה נהיית אירופה החילונית במובן השלילי של המילה, והיא כבר מחפשת את דרכה במה שנקרא אידיאולוגיות. במקום אידיאלים אלוהיים באים האידיאולוגיות. האידיאולוגיות של תקופת האורות, האידיאולוגיות של תקופת האורות ושל המהפכה הצרפתית והתנועות הסוציאליסטיות למיניהן, קומוניסטיות, והפוזיטיביזם, וכל הגלגולים הרוחניים של העת החדשה, המהווים התרחקות הדרגתית מן האידיאל האלוהי. מובן? זה בעצם הרב אומר, כל זה התחיל מאיזה אחד שניסה להגדיר את אלוהים, ודווקא על ידי שהוא ניסה להגדיר אותו, הוא איבד אותו. כן, בבקשה.
כמו שאמרת, עם הבעל שם, יכול להיות שבגלל התפיסה של שכנת זה אחד הסיבות שהיה
מחוגת לחסידים... בוודאי. מה שאתה אומר זה נכון, זאת אומרת שהבעל שם טוב, כשהוא הדגיש את הממד הזה של האלוהות בכל, אז הוא עורר איזה שהם חיישנים, רגישים, אצל המתנגדים. האם המתנגדים הכירו את השיטה של ספינוזה? אני לא בטוח. אבל הם חשו את הסכנה. אני אמרתי משהו. כן, עכשיו, מה? אני לא חוזר בי, כשאני אומר שאני לא יודע אם הם ידעו, אז אני מתכוון מה שאני אומר. כן, בבקשה. כן.
מה הם האידיאלים האלוהיים שאתם רואים שהתנועות האלה שהרב
מזכיר
התחילו
להתרחק
מהם בצורה, מה
הכוונה
האידיאלים האלוהיים?
האידיאלים האלוהיים זה ידיעת האלוהות כמופיע דרך עולם האידיאלים, שזה מה שבאופן כללי בקבלה מכונה ספירות, אבל אפשר להגיד פשוט מאוד אידיאל הצדק והשלום והאמת והחסד, כל האידיאלים האלה בתור גילוי רצון השם, מה שנקרא בשפה של חז"ל 13 מידות הרחמים. בסדר?
הם בעצם, הם גם באו בשם כל מיני אידיאלים שהם אולי...
אבל הם לא היו אידיאלים אלוהיים, הם אידיאלים של תחליף. כלומר, במקום לדבר על הצדק כצדק של השם, זה הופך להיות צדק של האדם. כן, כלומר, הם שכחו את המקור החי של האידיאלים, ולכן זה הפך להיות קריקטורות. מצד שני, זה מסביר מדוע כל כך הרבה יהודים נמשכו על זה. למשל, כשהיו יהודים בבית המדרש, שפתאום מקבלים כמה ספרים של מרקס, למשל, והם קוראים ככה מתחת לסטנדר ואומרים, וואו, זה מדבר אלינו. ואז הם עוזבים את בית המדרש ומצטרפים לרדיפת הישיבות ביף סקציה של הפוליט בורו, של לנין. השאלה, מה משך את היהודים לשם? משך אותם לשם האידיאלים האלוהיים שהם באו במפגש איתם בבית המדרש. אבל בית המדרש כבר לא לימד את זה בצורה גלויה, אלא רק באופן סמוי. ולכן הם לא ידעו שמה שהם מחפשים בקומוניזם נמצא בתוך בית המדרש.
אדם שהוא באמת מדבק נניח במידותיו של הקדוש ברוך הוא מבחינה מעשית, אבל שם שמיים לא מוזכר שם. אז הוא לא פוגש את ריבונו של עולם בגלל שהוא לא אומר...
כן, ממש כך. זאת אומרת, מה זה להזכיר שם שמיים? זה הכוונה שהוא נמצא. כן, שהוא נמצא בתודעה, זה לא רק מילים. כן? זה לא שהוא הוסיף בעזרת השם על כל דבר שהוא אומר. לא כמו שאמרו שפעם באוניברסיטה דתית, מה ההבדל בין אוניברסיטה דתית לאוניברסיטה לא דתית? שבאוניברסיטה דתית 2 ועוד 2 זה בעזרת השם 4. כן? זה משהו הרבה יותר עמוק מזה. זה ההכרה ש2 ועוד 2 זה 4 כי זה בעזרת השם. כן, בדיוק, בדיוק, כדבריך. טוב, ובכן, ההשכחה של האידיאלים האלוהיים מוכרחת היא להגביר שנאה לישראל. כן? כלומר, אם אין אלוהים, אז יש שנאה למי שמייצג את האלוהים. היה אחד ממלכי פרוסיה, אני חושב שזה פרידריך הרביעי, נדבלי. הוא היה אפיקורס. הוא לא האמין בכלום. הוא אהב פילוסופים. פעם הוא שאל את אחד הבישופים של הממלכה שלו, יש לך הוכחה שיש אלוהים? אמר לו, היהודים, עוד מלכותו. כן? כלומר, היהודי נחשב למי שמייצג בצורה זאת או אחרת, הוא אמור לייצג בצורה זאת או אחרת, את הנוכחות של הרצון האלוהי בעולם. האמת היא, את זה אמר כבר ישעיהו הנביא, ואתם עדיי נאום השם ואני אל. המדרש אומר, אם אתם עדיי, אני אל. ואם לאו, לאו. כלומר, במילים אחרות, אם יש החלטה של הכיוון של, של המחשבה האנושית להתרחק מן האידאל האלוהי, אז בהכרח תהיה גם שואה. זה הולך ביחד. זה בעצם התולדה. אם אנחנו נגיד את זה בצורה מקוצרת ביותר, בעצם שפינוזה אשם בשואה. כן, הוא התכוון לזה? לא, אבל זה מה שיוצא מדבריו. כן, מה אתה רוצה? כן, זה פשוט, זה מה שאמרנו. כלומר, העולם איננו חפץ באלוהים. מי שמייצג את אלוהים בעולם זה עם ישראל. נו, אז מה התוצאה? זה איך להשמיד את היהודים, לא? זה פשוט, לא? כן. כן, האנטישמיות מקבלת צורה חדשה. כן, צורה, הייתי אומר, מהותית יותר. צריך לזכור שהנאציזם נעשה, בוצע, על ידי אנשים אתאיסטים. כן? כלומר, אומנה, הם ירשו את שנאת ישראל הכנסייתית הקלאסית, והם הוציאו אותה אל הפועל בעולם מחוסר אלוהים מבחינתם. אני אסביר את זה קצת יותר לעומק. יש בשנאה הכנסייתית ליהדות, יש מעצורים פנימיים. כן? הרי לפי התיאולוגיה הנוצרית, אסור להשמיד את היהודים. זה חלק מהתיאולוגיה. למה אסור להשמיד את היהודים? אז מצאו איזשהו תירוץ. תירוץ עלוב לכאורה. אומרים כי שפלותם היא העדות לאמיתת הנצרות. אז אם אתה מוחק את היהודים, מחקת את העדות. אז צריך להשאיר אותם בחיים במצב של שפלות. התירוץ הזה, אנחנו מרגישים שהוא עלוב. יש משהו שמסתתר מאחורי זה. יש מאחורי זה ההכרה, שלא רוצים להגיד אותה במפורש, שהיהודים הם המקור של הנצרות. אז אי אפשר לנצרות להשמיד את מקורה. יש כבוד להורים. כן? אז אף על פי שיש תסביך אדיפוס של הרצון להרוג את האב, אבל אי אפשר להוציא אותו אל הפועל, יש איזה עקבה מוסרית. את זה כבר היטיב להביע עשיו. כן? כתוב בתורה, ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי, ואהרגה את יעקב אחי. שימו לב לביטויים שהרוצח, כלומר, מתכנן הרצח, מוסיף בתוך דבריו. הוא מכניס שם לפחות שתי מילים שמונעות אותו מלרצוח. האחד, יקרבו ימי אבל אבי. כלומר, במילים אחרות, כל זמן שיצחק חי, אני לא יכול להרוג אותו. זה יצייר את אבא. והרגה את יעקב, אחי. הוא מזכיר לעצמו שהם אחים. אל תזכיר את זה, אם אתה שונא אותו. כלומר, הנצרות מכירה את עצמה כדת אח, או דת בת של היהדות, ולכן היא, למרות כל שנאתה המרובה, מצאה לעצמה מעצורים כדי לא לבצע את השואה. כאשר נולדה אירופה החילונית, והיא נולדה על ידי מספר אנשים, אחד מהם ספינוזה, וגם וולטר, וגם פיכטה, האנשים האלה בעצם ירשו את שנאת ישראל הכנסייתית בלי העקבות התיאולוגיות. ואז השואה נעשתה אפשרית. כלומר, וולטר למשל, מאבות החילונות האירופית החדשה, אומר במפורש שצריך לתת שוויון זכויות לכל בני אדם חוץ מליהודים. ויש עם היהודים אין מה לעשות. פיכטה, מאבות הלאומיות החילונית הגרמנית בתחילת המאה ה-19, אומר ש את היהודים צריך או לשלוח אותם בחזרה אל המדבר אשר משם באו, או לחתוך לכולם את הראש ולשים במקומו ראש אחר ללא כל רעיון יהודי. כלומר, זה מעניין שברגע שאירופה נהיית חילונית, היא מדברת בשפה המאפשרת בסופו של דבר את השואה. הייתי אומר אפילו כניתוח פסיכואנליטי של התת מודע הקולקטיבי של אירופה, שאירופה עשתה את עצמה חילונית כדי שהיא תוכל לעשות את השואה. האמת היא שהדברים האלה מופיעים בחזל, על פי התורה כבר, שהרי אנחנו מוצאים שעשיו לא הצליח להרוג את יעקב, אבל הוא שלח מישהו להרוג אותו. מי זה היה? כפי המדרשים, אליפז. אליפז בנו של יעקב, בנו של עשיו. ואז הוא מגיע אל יעקב, אומר, אני לא יכול להרוג אותך, כי אני למדתי אצלך תורה. זה מעניין. זה החוב של הנצרות כלפי היהדות. אבל אני אקח ממך את כל הכסף, כי העני חשוב כמת. כלומר, הנצרות רודפת את היהדות, וזה מה שהיא עשתה במשך כל הדורות, לקחה את הכסף. אחר כך, לאליפז יש שפחה בשם תמנע, והיא פילגש לאליפז. חזל אומרים שהיא הייתה מתוסכלת. למה הייתה מתוסכלת? היא רצתה להתחתן עם אברהם. היא רצתה להתגייר. ואברהם דחה אותה. ויצחק דחה אותה. יעקב דחה אותה. למה דחו אותה? כנראה שהם חשבו שהיא באה לא לשמה. מה זה לא לשמה? היא רוצה להתחתן עם אברהם במקום שרה. עם יצחק במקום רבקה. עם יעקב במקום רחל ולאה. זאת אומרת, היא רוצה להיות ישראל. ותלד לאליפז את עמלק. עכשיו, עמלק, הוא כן רוצה להרוג את יעקב. אין לו כבר העקבות התיאולוגיות. אבל כל השנאה הוא יורש. אז בעצם, מה שהמדרשים האלה באים לומר, שהשואה היא תולדה של הרחקת אלוהים מן הזירה התרבותית. מובן? כן, בבקשה.
אם בעצם הסינה של הכנסייה להשנות, זה ביעד הסקיפה ליפוס הזה.
נכון.
ומה שקרה זה שהנצרים, שהיו חילונים, בעצם התרחקו מהנצרות.
נכון.
הבן התרחק מהמשפחה, נגיד.
נכון.
מהאבא. אז איך יש לו עדיין את הסינה הזאת? איך יש לו עדיין את הסקיפה?
אז זאת אומרת ככה, אם אני אומר שסינת הכנסייה ליהדות היא באה מתסביך אדיפוס ההכרה שהיהדות היא האב או האם, ואחר כך כשהדור החילוני מתרחק מן הנצרות, אז איך הוא יורש את הסינה? הרי כבר הוא לא מכיר את עצמו בתור בן. אז אני אסביר לך למה. כי אירופה החילונית נשארה נוצרית, אבל היא נצרות חילונית. כלומר, במילים אחרות, כל המיתוס המייסד של הזהות האירופאית, המיתוס הזה נשאר בנפש. והוא יותר מסוכן כי הוא לא מובע. אז הוא פועל בתת מודע. הוא פועל מאחורי הקלעים. ואז אין מה שעוצר אותו. מובן? עכשיו, אתה יכול לראות את זה עד עצם היום הזה. כאשר אתה רואה שהתקשורת הבינלאומית מתעניינת כל הזמן במדינת ישראל. כנראה שזה מהווה איזושהי יחידה. עד כאן להיום.